קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא. מעניין, איפה זה, מתי זה נאמר הדבר הזה? בפשטות, זה המשך לפסוק הקודם, נכון? מה כתוב בפסוק הקודם? כן, לפני כן כתוב שיצאו ממצרים. אז הפרק הזה, פרק י' ג', מן הסתם נאמר במקום הנקרא סוכות. כן? וייסעו בני ישראל מרמסי סוכות. אז במקום הזה שבו העם עפה את הבצק, באותו מקום שבו נצטוו על הלכות גרים, לפי מה שלמדנו, כי אז הצטרף הערב רב לכלל ישראל, אז באותו מקום יש גם מצוות הנאמרות לדורות, הבאות לציין את יציאת מצרים. בסדר? יש קבוצת מצוות שניתנת מיד במקום הזה, זכר ליציאת מצרים. למה אני אומר כנראה? משום שייתכן שהמצוות האלה נאמרו במהלך השנים של ישראל במדבר. אבל כאשר משה כתב את התורה, ציווה הוא השם לשים את הפרשיות האלה כאן. לא בגלל ש... הרי זה העיקרון של אין מוקדם ומאוחר בתורה. אלא, אז לפי מה הסדר של הפרשיות? לפי הסדר הענייני. זאת אומרת, כיוון שדיברנו על יציאת מצרים, אז ראוי להביא כאן מצוות שנאמרו בהקשר זה. אף על פי שייתכן שהם נאמרו ממש בפועל רק יותר מאוחר. בסדר? מה? כי זאת האמת, מה אני אעשה? למה שאני אגיד שזה דווקא נאמר אחר כך?
מה עושה את זה מיוחד? מה עושה הפסוק הזה? מה נראה לך להגיד את זה בדיוק
בפסוק הזה? למה? כי אני אגיד לך, מה שגרם לי זה איזשהו פסוק, לא מיד, אלא פסוק ת' והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך. למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. שזה נאמר על מצוות הנחת תפילים, נכון? עכשיו אני שואל השאלה, כמה פרשיות יש בתפילים?
ארבע.
שתיים הם פה, נכון? ועוד שתיים בספר דברים. מה?
פרשת בעלותך.
זה פשוט לא נכון מה שאמרת. טוב, בקיצור, יש שתיים פה בספר שמות, ושתיים בספר דברים. אלה שבספר דברים, שמע והיה עם שמוע, אמרם משה מתי? בשנת ה-40. אז כמה בתים היו בתפילין עד אז? שתיים. עשו בתפילין של שני בתים, ואחרי זה הוסיפו עוד שניים? קשה לומר, נכון? אלא אם כן אומר שמשה כבר אז אמר להם את הפרשיות האלה והוא חזר עליהם בספר דברים. גם כן קשה לומר. היותר סביר לומר זה שעד ספר דברים לא הניחו ישראל תפילין. אולי יחידי סגולה שבהם כן. ואז יוצא שמוכרחים לומר ששתי הפרשיות האלה נאמרו גם הם בשנת ה-40. אז למה הן כתובות כאן? כי הן שייכות לעניין. זו הסיבה שאני אמרתי שייתכן שהן נאמרו לא במקום הזה. בסדר? טוב, בואו נחזור אם כן, יש אם כן מצוות, לפסוק ב', כן? יש מצוות שהן תוצאה הכרחית של יציאת מצרים. למשל, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא. מה עושה משה? הוא אומר את זה או לא אומר את זה? מה הוא אומר משה אל העם? מה הוא אומר להם? קדש כל בכור? יאיר, אתה בעניינים? אני רואה שאתה חולם. כן. אתה רוצה שאני אשאל אותך על מה חלמת, או אתה מעוניין להגיע אל הפסוק? טוב, נראה לי יותר חשוב. עכשיו, בואו נחזור עוד פעם. בפרק י' ג' אנחנו, נכון? בספר שמות. וידבר השם אל משה לאמור, קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל, באדם ובבהמה לי הוא. אם כן, הקדוש ברוך הוא מצווה על משה לקדש כל בכור. מה עושה משה בעקבות כך? ויאמר משה אל העם, במקום להגיד להם לקדש כל בכור, הוא אומר, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים, מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא השם אתכם מזה ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב. מה זה קשור בכלל לעניין? נכון? בהמשך משה ידבר על זה. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר לו, קדש לי כל בכור, על רקע יציאת מצרים, מיד משה מבין מה הסיבה של קדש לי כל בכור. בגלל יציאת מצרים שבה הייתה מכת בכורות. והתברך שעם ישראל הוא בכורו של הקדוש ברוך הוא. בסדר? אז לכן יש קדושת הבכורות בעקבות כך. כן.
אני רק צריך להזכיר, רגע קודם, כתוב בעצם היום הזה, זה אותו יום שיצאנו ממצרים. אני לא צריך לזכור את היום הזה. באותו יום שקרה העניין,
כן,
לא. אני לא צריך להגיד להם זכור את היום הזה.
אז שתי אפשרויות. או שבאמת זה מוכיח שהפרשה נאמרה מאוחר יותר, או הכוונה זכור לדורות. מכאן ואילך תזכרו. בסדר? אז או, זה בדיוק ההסבר של קדש לי כל בכור, על ידי שתקדש כל בכור, ייזכר היום הזה אשר יצאתם מארץ מצרים. כן, כלומר, איזשהו קשר בין הדברים. היום אתם יוצאים בחודש האביב, והיה כי הביאך השם אל ארץ הכנעני, והחיתי, והאמורי, והחיבי, והיבוסי, שנשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. מה זה העבודה הזאת? איזה עבודה? קורבן פסח, יפה מאוד. קורבן הפסח, ברור? שבעת ימים תאכל מצות, ויום השביעי חג לשם. מצות יאכל את שבעת הימים, ולא ייראה לך חמץ, ולא ייראה לך שיעור בכל גבוליך. והגדת לבינך ביום ההוא, למור, בעבור זה עשה השם לי, בצאתי ממצרים. בעבור זה, מה זה בעבור זה? בעבור הקורבן, כן? כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה לי בצאתי ממצרים, כדי שבסופו של דבר אני אזכור את זה על ידי הקורבן. והיה לך להיות על ידיך ולזיכרון ולנך למנתי את תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. ושמרת את החוקה הזאת למועדם ימים ימימה. שימו לב שמשה בשלב הזה אינו מדבר כלל על הבכור. למרות שלימר לו, קדש לי כל בכור. כן? מתי הוא מדבר על זה? כל זה הוא הכרחי כדי להבין את הדין של הבכורה. הוא מדבר על הבכורה מפסוק י' ואילך. והיה כי ביאך השם אלוהיך, את השם, אל ארץ הכנעני אשר נשבע לך ולאבותיך ונתן לך, ועברת כל פטר רחם לשם, וכל פטר שגר בהמה, אשר יל... מה?
שגר.
תסתכל ברש"י, מה אומר רש"י? שגר בהמה, נפל. כן? ששגרתו אימו. והושלחתו בלא עיתו. ולימדך כתוב שהוא קדוש בבחורה לפתור את הבא אחריו. בסדר?
אבל באיזה מילה זה בא?
זה שגר. שגריר, שמעת על המושג הזה? מי ששולחים אותו.
שגר במה שלחה אותו.
נכון. כן. אשר יהיה לך הזכרים לשם, וכל פטר חמור תבדה בשה, ואם לא תבדה בערפתו, וכל בכור אדם, בבניך תפדה. עכשיו, יש פה... אתה צריך להבין בדיוק מה, איך זה כתוב כאן. פסוק י"ב אומר משהו קשה מאוד. והעברת כל פטר רחם לשם. מה זה להעביר לשם? לכאורה זה הפשט. להעביר לשם, הכוונה להקריב. נכון? את מי צריך להקריב? תסתכל טוב טוב, פסוק י"ב עכשיו. מי זה? של מי? של הבהמה? לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. כתוב, ועברת כל פטר רחם לשם, וכל פטר שגר בהמה. אז מי זה כל פטר רחם הראשון? בני אדם. כלומר, לפי מה שכתוב פסוק י"ב, צריך להקריב את הבכורות.
וגם את הבכורות
בהמה. מה? כן, אבל לכאורה פשוט הכתוב זה שצריך היה לשחוט את הבכור, נכון? זה מה שכתוב. כן? אחר כך, פסוק י' ג' וכל פטר חמור, הרי אי אפשר להקריב חמור. אי אפשר להקריב חמור. חמור זה לא במה תאורה. כן? אז תבדה בסה. תשים סה במקומו. אם לא תבדה, וערפתו. וכל בכור אדם, לערוף זה להרוג דרך העורף, ולא בצבא. לא, להרוג אותו. חמור יש שתי אפשרויות, או שפודים אותו בסה, או שהורגים אותו. כן, בכל מקרה אפשר להשתמש בו. לא, כלומר, אם אתה פדית אותו בסה, אז אתה יכול להשתמש. כלומר, איבדת בכל מקרה כסף, או חמור או סה. בסדר? אתה לא רוצה לפתות בסה, אתה יכול להרוג את החמור. יכול שאתה מרחם על הסה, או שקשה לך להשיג סה, אני יודע מה. זה במקום קורבן, כן? וכל בכור אדם, בבניך, תפדה. אוף. כן? ברגע האחרון ניצלנו גם את, את הבני אדם, נכון? זה מעניין מה שכתוב כאן. כן, לא, שבן בניך, בניך, כן? בכור אדם בבניך, תפדה. מה?
אם זה הבת, אז לא.
לא, אולי אם זה עבד. יכולה פשט, כן, שבכור עבדים, אז כן תשחד. כן? קצת קשה, נכון? לא, הכוונה שאתה אחראי ישירות על בניך על הפדיון. זה הכוונה. על אחרים אתה לא אחראי. אבל על בניך אתה אחראי. אבל זה מאוד חשוב להבין את הפשט. הפשט הוא בוטה מאוד, כן? שכאילו היה צריך לשחוט את הבכורות, אבל בסוף אומרים, יש פדיון. כן, השאלה היא, למה זה מוזכר בצורה כזאת? כי זה אומר שהבכורות היו צריכים למות במצרים. הרי יש תענית בכורות, המפורסם. נוהגים הבכורות להתענות בערב פסח. למה? האמת היא זה לא נכון. יש נוהגים לפדות את המסכת בתענית. כן? מי שלא הספיק ללמוד מסכת, אז הוא פודה את המסכת בתענית. כן. אני אומר את זה כמובן בדרך הלצה. זאת אומרת שהפדיון בכור בא להראות מה הייתה הסכנה שלנו במצרים. שבאמת עמדנו אז בספק האם הבכור של הקדוש ברוך הוא זה ישראל או מצרים, ואם היה מתברר אחרת, אז הבכורות שלנו היו הולכים. לא? לכן צריך לעשות את הפדיון הזה. מובן?
מה העבירה שלי?
מה?
בשאלה אולי קרונית, אבל זאת אומרת,
תמיד
אומר שההיסטוריה הייתה יכולה
להמשך דרך מצרים, או דרך ישראל. עכשיו, אם נגיד, הקדוש ברוך הוא בוחר במצרים, מה קורה עם כל ההיסטוריה של אברהם, יצחק ורבקה? זה פשוט היה נשמע נחמד, ועכשיו... אם השם היה בוחר במצרים, אז ישראל היו יושבים במצרים, והופכים להיות הכהנים של מצרים. שזה בעצם מה שפרעה רצה.
זאת אומרת, עדיין היה משמעות לאברהם.
ודאי. אבל בתור חלק מן התרבות המצרית. כן? כלומר, אתם היהודים כל כך טובים, בואו תשכללו אותנו, תפתחו אותנו, תהיו ברכה למצרים. משהו כזה. כן?
הרב, אדם, מה אדם עובר אם הוא לא פודה את הבן שלו? זה לא פודה
או הייתה? אם אדם לא פודה, אז הוא עובר על מצוות עשה. על עשה דאור הייתה, כן? יש מצוות עשה לפדות. אז אם מי שלא פודה, עובר על מצוות עשה. כן, ועל עוד דבר, על גזל הכהנים. זה של הכהן הכסף הזה.
אבל גם ככה היום, זה מין קומבינה כזאת.
זה לא שום קומבינה, נותנים את הכסף לכהן.
לא, אבל הכהן אין לך היום סלעים.
למה אין סלעים?
לא, לך יש סלע. אין, לכהן...
סלע זה כמות של כסף.
לא, אבל יש מטבע ש...
לא, 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 סלע זה לא מטבע. סלע זה כמות של כסף.
אוקיי,
כל סלע זה 20 גרם, 5 סלעים 100 גרם.
כסף?
100 גרם כסף. 100 גרם כסף...
15 שקל.
מה פתאום 15 שקל? 100 גרם כסף זה 15 שקל?
יותר.
הרבה יותר. כן, 100 גרם כסף זה עולה משהו בסביבות 300 שקל בערך. משהו כזה.
זה גם היום,
נותנים
את זה לכהן? שפודים את זמן?
למה לא?
אפשר, אני לא יודע.
למה שלא ייתנו לו? מה חשבת שעושים?
כי מה שסיים,
מה עושים זה?
לא, זה שלא, זה כסף שלו.
הוא הולך גם לבדים.
למשל, כן. למשל, אני יודע שהיו פה עושים פדיון הבן אצל הרב צבי יהודה קוק, הוא הכהן הרי. אז לפני הפדיון הוא אומר, סוף סוף הזדמנות להרוויח קצת כסף. ככה הוא אומר. הוא מסביר שזה הכסף היותר קשר שיש, כי זה התורה נתנה לו. לא? בוודאי שנותנים את הכסף לכל.
לא, כי אני לא זוכר מה סבא שלי עושה, אבל הוא היה... הוא שסיפר,
הוא היה נותן... סבא שלך היה כהן?
כן.
נו.
הוא היה נותן מטבע על זה שבא לפדות אצלו.
כן.
הוא כאילו
מקנה
לו את זה, הוא
היה
מחזיר לו את זה. אולי כאילו
לא רוצה לקבל כסף, אבל אנחנו יודעים. לא, מה שעושים זה ככה. שהרבה פעמים הכהנים יש להם בבית מטבעות מכסף. אפילו מדינת ישראל הוציאה במיוחד מטבעות של 20 גרם כל אחת. כן, כן, יש מטבעות, אפשר לקנות בחברה למדליות, מטבעות של 20 גרם כל אחת, זה עולה הרבה כסף, אגב, הרבה יותר ממה שזה שווה בזה. והכהנים, מה שהם עושים, הם מקנים את זה, הם מוכרים את זה כאילו לאבא שבא לקנות, שבא לפדות. כן, הם מוכרים, ואז הוא פודה בזה. עכשיו, אם הוא רוצה, אחר כך הכהן, הוא יכול להחזיר את הכסף, אבל הוא לא חייב. בסדר? יש כל מיני מנהגים בזה, יש כאלה באמת שנותנים מתנה לכהן במקום, וכל עושים, קונים בחזרה. זה מה שאתה מכנה קומבינה. אבל למשל, אני, כשאני פדיתי את הבן שלי, סירבתי לעשות את זה, נתתי לכהן וזהו. לא על מנת שיחזיר. אבל לא כל אחד יכול, יכול. זה עולה הרבה כסף בכל זאת. לא תמיד זוג צעיר שבדיוק נולד להם הבכור, יש להם את הכסף, לכן מתחשבים.
הרב, למה תמיד ברבי יאות מתשולים את הסוכר פדיון בן, או לא, יש איזשהו...
כן, אדם שלא פדוי, זה לא בסדר, צריך שיפדה. אם הוא כהן. אם הוא בכור, סתם. כן. אדם שלא פדו אותו, אז צריך לבדות את עצמו. זה פשוט. וכל פטר חמור תפדה בסב, בנו תפדה וערפתו, וכל אדם בבניך תפדה. אז אם כן, אתם מבינים שמדובר פה בהחלפה ממש. כן.
למה בן של לוי
לא צריך פדיון? כי זה כתוב מפורש בספר במדבר, פרשת במדבר שלא צריך. כן, פרשת במדבר שמה יש כל מיני דינים נוספים של פדיון. מה? כי שבט, אני אגיד לך את האמת, זה מאוד מעניין הדבר הזה. הבכור הוא קצת מצרי, נכון? לפי זה, צריך לבדות אותו.
Okay.
עכשיו, פודים אותו בכהן. כאילו, הלוי עצמו הוא פדיון. שבט לוי והכהנים, הם כביכול פודים את ישראל. ככה משהו בפרשת במדבר, לא רק הכסף. צריך לקחת איזושהי דמות שהיא לא ממש חלק מן האומה. נכון? הלוויים הם לא ממש חלק מן האומה בגלל שהם לא השתעבדו במצרים. לכן פודים בהם. נכון? פודים בהם. עכשיו, יש ב... הנה, יש בספר יחזקאל פרק כף. מישהו פעם הביא לי את הפרק הזה כהוכחה שבני ישראל באמת שחטו את הבכורות. ושמה שהתורה אומרת כאן, תפדה, זה מאוחר יותר נאמר, אבל בהתחלה היו באמת שוחטים. איך הוא הביא הוכחה? מפסוק ביחזקאל פרק כף. פסוק כך. פסוק... כ"ה. וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם, ואתמה אותם במתנותם בהעביר כל פטר רחם למען השימם, למען אשר ידעו אשר אני השם. אז מה זה אומר? ששחטו את הבכורות, לא? כתוב, לא? כתוב. ואתמה אותם במתנותם בהעביר כל פטר רחם. כתוב או לא כתוב?
כתוב, לא מבינים מה כתוב.
למה? ואתמה, אתה מבין מה זה?
ואתמה,
אתה מבין את המילה הזאת?
כן.
טוב. אותם, אתה מבין את המילה הזאת?
כן.
במתנותם, אתה מבין את המילה?
לא.
במתנות שהם נותנים.
איזה, מה?
איזה, הוא מסביר. בהעביר כל פטר רחם. אני שאלתי אותה לפני כן מה זה ועברת כל פטר רחם לשם, ואתה אמרת לי בלי להתבלבל לשחוט. ופה, כשזה חוזר ויחזקאל, אתה כבר לא זוכר מה שאמרת לפני 5 דקות? ואתמה אותה במתנותה, בהעביר כל פטר רחם, למען השימם. נכון? משון שממה. למען אשר ידעו, אשר אני השם. אז כאילו הנביא אומר, הנה אתם רואים, אני ציוויתי להם לשחוט את הבכורות, כדי שידעו שאני השם.
ככה... ידעו שהוא השם, הוא אומר לשחוט אותם.
טוב, זה גם קושי. בסדר, אבל קודם כל, ככה איזה יהודי אחד רצה להוכיח לי מהפסוק הזה, שהזוועה הזאת של שחיטת בני אדם הייתה נהוגה בישראל במקדם, והרי היה שיחזקאל הנביא מדבר על זה. כן, זה מה שקורה כשקוראים פסוק בלי לקרוא את הפסוקים שלפני כן. זה נשמע הגיוני, אתה צודק. אבל אם קוראים את הפסוקים לפני כן, אז מבינים על מה מדובר. הנה, תסתכלו. בפסוק י' ח'. נכון? מה כתוב בפסוק י' ח'? ואומר אל בניהם במדבר, בחוקי אבותיכם אל תלכו. ואת משפטיהם אל תשמורו, ובגילוליהם אל תתאמרו. אני השם אלוהיכם, בחוקותיי לכו, ואת משפטיי שימרו ועשו אותם, ואת שבתותיי קדשו, והיו לאות בני וביניכם לדעת כי אני השם אלוהיכם. ויאמרו בי הבנים, בחוקותיי לא הלכו, ואת משפטיי לא שמרו לעשות אותם, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. את שבתותיי חיללו. ואומר לשפוך חמתי עליהם, לחלות הפי בם במדבר. ואשיבותי את ידי, והעס למען שמי לבלתי יחל לעיני הגויים אשר הוצאתי אותם לעיניהם. גם אני נשאתי את ידי להם במדבר להפיץ אותם בגויים ולזרות אותם בארצות. יען, משפטיי לא עשו, וחוקותיי מה עשו, ואת שבתותיי חיללו, ואחרי גילולי אבותם היו עיניהם, וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים. ומשפטים לא יחיו בהם, ואתמי אותם מתנותם בעביר כל פטר רחם למען השימם. אז מה זה? זה ציני. ודאי. זה ציני, כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן ביקורת על זה שהם עזבו את חוקי השם, והלכו להקריב קורבנות אדם. בסדר? כי הוא אומר, אני נתתי להם חוקים טובים, אשר יעשה אותם אדם וחי בהם. והם במקום זה לא רוצים. נתתי להם חוקים לא טובים. מה זה חוקים לא טובים? זה החוקים של הגויים. ובמשפטים לא יחיו בהם.
זה קיים בעולם.
כן, זה הכוונה. זה הכוונה. מי שלא רוצה, הוא הולך לזה. זה הכוונה. זה צים. פסוק י' ד'. והיה כי ישאלך בנך מחר למור מה זאת. ואמרת אליו, וחוזק יד, הוציאנו השם מצרים בית עבדים, והיה כי יקשה פרעה לשלחנו. ויהרוג השם כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה, על כן אני זובח לשם כל פטר רחם הזכרים, וכל בכור בניי, אפדה. והיה, אז אם כן, מהי העבודה שמדובר עליה כאן? כבר לא קורבן פסח, אלא הקרבת הבכורות. נכון? לפני כן אמרנו, ועבדת את העבודה הזאת? קורבן פסח. ועכשיו אומרים לך, הקרבת בכור. הקרבת בכור זה לאו דווקא בחודש הזה. כל השנה אפשר להקריב את הבכור, נכון? אז למה התורה קושרת? כי בפועל הבכורות היו בדרך כלל קרבים בפסח. למה? כי זו התקופה שבה הצוד ממליט. אז מטבע הדברים, אדם מגיע למקדש, אם כבר הוא מגיע למקדש, אז הוא לוקח איתו את הקורבן פסח, קורבן חגיגה, ואת הבכור שנולד לו ולפני כמה ימים, הוא מביא גם כן. מובן? לכן בעצם כשכתוב כאן ויהיה כי שאלך בנך מחר למור, מדובר לאו דווקא בליל הסדר לפי זה. אלא מדובר גם בערב פסח או בחול המועד. כן? ככה פשט.
כי שאלך בנך?
כן.
כל השנה, לא זה יכול להיות
פסח. תסתכל עוד פעם פסוק י' ד'. והיה כי שלחה בנך מחר למור מה זאת, ואמרת אליו, וחוזק יד, הוציאנו השם מצרים בית עבדים, והיה כי יקשה פרעה לשלחנו, והיה הרוג השם כל בכור בארץ מצרים, בכור אדם עד בכור במה, על כן אני זובח כל פטר רחם הזכרים, וכל בכור בני יפדה, נכון? אז זה נאמר על פדיון בכור, לא פדיון, על הקרבת הבכור. שאדם לוקח את הבכור ומקריב אותו, נכון? זאת אומרת שהשאלה על יציאת מצרים נאמרת לאו דווקא בליל הסדר, נכון? כן? אלא נאמרת גם בשעת הקרבת הבכורות. כן או לא? אתה מקשיב או אתה לא מקשיב?
אני מקשיב, אני לא
ראיתי. פסוק י' ד'. פסוק י"ד מדבר על שאלה על יציאת מצרים, נכון? כלומר, השאלה שהתשובה עליה היא יציאת מצרים, נכון? בעקבות מה הבן שואל את השאלה הזאת? לא בהגדה של פסח, כמו אצלנו. תם, מה הוא אומר, מה זאת? שהשאלה שלה תם, נכון? כן, על מה הוא שואל? על פסוק י"ג.
למה אתם מכירים את הבכור?
נכון, מה זה הקרבת בכורות הזאת? נכון? ואז אתה אומר לו, זה בגלל שיצאנו ממצרים. עכשיו, למה התורה לפני כן קשרה את זה לכאורה לחודש הזה? כן, הרי איך כתוב בפסוק פסוק ה' והיה כביעך שמלא ארץ הכנעני והחיתי האמורי הפריזי והחיבי היבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה שבעת ימים תאכל מצות וביום השביעי חג לשם מצות יאכל וכו'. כן, משמע שהקרבת הבכורות נעשית בפסח, שזה לפי ההלכה לא נכון. הקרבת בכורות אפשר לעשות כל השנה, אלא אמרתי בגלל שבמציאות סביר מאוד שאדם מקריב את הבכורות שלו בפסח. בסדר? לכן גם השאלות האלה שייכות לחג הפסח באופן כללי. אז למה אנחנו עושים את זה דווקא בליל הסדר? שכתוב בעבור זה. כן? זה לא אמרתי אלא בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. נכון? והיה לאות על ידיך ולטוטפות מן עיניך כי בחוזקי עד הוציאנו השם ממך. עכשיו, שימו לב, פסוק ט"ז ופסוק ט, כן, ט וט"ז, שניהם מדברים על לאות על ידיך ולטוטפות או ולזיכרון בין עיניך. נכון? על מה זה מדבר? מה זה הזיכרון בין עיניך? ולטוטפות. מה? תפילין של ראש. כן? או שבראש. או מה שכתוב, לאות על ידיך, מה זה? תפילין של יד. נכון? ככה אתה אומר. נכון? מי אמר לך שזה ככה? שזה תפילין? הגמר. וגם רש"י. נכון? בואו נראה דברי הרשב"ם. אני קורא כאן לדברי הרשב"ם בפסוק ט'. לאות על ידך. לפי עומק פשוטו. לפי מה? עומק פשוטו. כן. יהיה לך לזיכרון תמיד. כאילו כתוב על ידך. כעין סימני כחותם על ליבך. נכון? מה זה בין עיניך? הוא אומר, כעין תכשיט ורביד זהב שרגילים ליתן על המצח לנוי. זאת אומרת, כשאני אומר, תשמע, שזה יהיה אצלך בראש, כן? כלומר, שהדבר, איך, למשל, המפקד אומר, אני מבקש מכל החיילים עכשיו לפתוח את הראש. אז מה הם צריכים לעשות? להוציא כלי עבודה, לחתוך את הגולגולת, נכון?
את חפירה,
נכון? זה הכוונה? לא, זה ביטוי מושאל, נכון? לפתוח את הראש. או אני אומר, תשמור את זה אצלך טוב טוב בלב. כן? אז זה לא שצריך לעבור ניתוח, לשים משהו בלב, נכון? אז גם כן, והיה לאות על ידיך, הכוונה שזה יהיה כמו אות על ידיך. ולזיכרון בין עיניך, כמו, כתותפות, כמו שאישה שמה תכשיט, הנקרא תוטפת על הראש, כך, וזה לא עוזב אותה, כך זה יהיה אצלך תמיד. אז האם כתוב כאן שצריך להניח תפילין? לפי עומק פשוטו? לא. נכון? לא כתוב שצריך להניח תפילין לפי זה. ורבי יוסף בכור שור, נכד רבנו תם, עוד לא עושה תלמיד רבנו תם, בפירושו לתורה, כותב שהפירוש הזה שאמרתי עכשיו הוא כפירה. יש רק בעיה אחת, שזה הפירוש של רשב"ם. נכון?
למה זה כפירה?
כי הוא אומר, לפי זה לא כתוב בתורה שצריך להניח תפילין. מה זה שני פירושים?
רשב"ם לא
הניח תפילין. אז זהו, פה השאלה מתבקשת. האם רשב"ם הניח תפילין או לא? ולמה הוא הניח תפילין? אם היית שואל את רשב"ם, אדוננו רבנו שמואל בן מאיר, מדוע כבודו מניח תפילין? מה הוא היה עונה? לא, הוא אומר לך שזה לא כתוב בתורה. הוא כתב מפורש שזה לא כתוב בתורה. אז למה הוא מניח?
הוא לא כתב שם, אני חולק על רש"י, זה לא איזה
וזה. אוקיי.
הוא אומר שזה ביטול מושאל.
נו, ואז מה משמעותו? מה? איפה זה כתוב בתורה שצריך להניח תפילין לפי רשב"ם? זה מעניין מה שאתה אומר. כלומר, אתה אומר שזה בעצם התורה שבעל פה. כלומר, התורה שבעל פה מוסרת בידינו שצריך להניח תפילין. וממי הם קיבלו את זה, חכמי תורה שבעל פה?
תורה
מסיני. יפה. כלומר, אתה אומר פה דבר מאוד יפה. שזה לא בגלל שזה כתוב שאנחנו עושים, כי לדעת הרשב"ם זה לא כתוב, אלא בגלל שכך שמענו מפי משה. נגיד את זה אחרת. כשמשה ישב אחר כך בבית המדרש במדבר, אז הוא אומר לבני ישראל, אתם זוכרים כשיצאנו במצרים אמרתי לכם שצריך לזכור את זה טוב טוב? כן, אנחנו זוכרים שאמרת. אפילו אנחנו זוכרים שאמרת שיהיה לתותפת בין עינינו. כן. אומר משה, אתם יודעים איך הקדוש ברוך הוא רוצה שתקיימו את זה? לא. על זה שתשימו קופסאות מאור עם פרשיות על הראש. זה חידוש. כלומר, בשעה שאמרת לנו את זה, הבנו את זה לפי עומד פשוטו. אבל תורה שבעל פה אומרת שזה צריך להיות על ידי הנחת תפילין. ברור? אז הרשב"ם צודק. לא בגלל שזה כתוב בתורה אנחנו עושים, אלא בגלל שכך משה אמר אנחנו עושים. מובן? זה משהו מהותי מאוד בהבנת היחסים בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה בכלל. מובן מה שאני אומר? בסדר.
תורה שכתובה על משה הפרש.
לא. לא.
ככה זה יוצא.
לא.
זה בא מפי משה.
לא.
זה לא נכתב בציווי.
לא. אני חולק על מה שאמרת. הוא אמר,
אני ככה הבנתי.
הבנתי, אבל אני אומר שאתה לא צודק, אני אסביר גם למה, אם תרשה לי. הוא אומר שיש תורה שבכתב, ומשה המפרש של התורה שבכתב. ככה אתה אמרת. אני לא מסכים עם זה. תורה שבכתב נכתבה על ידי משה מפי השם. תורה שבעל פה נאמרה על ידי משה מפי השם. אבל היא לא נאמרה בתור פירוש לתורה שבכתב. כלומר, כשמשה אמר להניח תפילין, יכול להיות שהוא עוד לא כתב את הפרשה הזאת בכלל. יכול להיות שהפרשה הזאת לא הייתה כתובה. ואז אתה שואל בני ישראל, למה אתם מניחים תפילין? הם אומרים, בגלל שמשה אמר. ותשאלו, ואיפה זה כתוב מה שמשה אמר? לא כתוב. לא בגלל שזה כתוב, אנחנו עושים. ויוצא לפי זה שדברי משה הם אפילו לא פירוש לכתוב. אלא הם עומדים בפני עצמם. כלומר, התורה שבעל פה היא עצמאית. תורה שבכתב היא עצמאית. מובן?
מה זה? תורה שבכתב?
היא בבית המדרש, מדור לדור.
בתמוננו אפשר להגיד שזה הגמרא? לא.
כן, הגמרא היא אחד מהספרים של התורה שבעל פה.
אחד מהספרים.
ודאי, ודאי. התורה שבעל פה זה אף פעם לא נכנס עד הסוף בכתוב. אי אפשר לכתוב את התורה שבעל פה. אז גם כשאתה כותב זה חלקי.
לא.
תורה שבעל פה זה נשאר חי. לכן הרבה דברים לא כתובים בספרים, ולכן אדם שאומר, אני אהיה תלמיד חכם על ידי שאני אלמד את כל הספרים, הגמרא אומרת, זה עם הארץ. אם הוא לא שימש תלמידי חכמים, הוא לא מבין בכלל מה מדובר. כן? זה עם הארץ.
שימוש תלמידי חכמים
זה... זה התורה שבעל פה. כן? שימוש תלמידי חכמים. לעומת זה, הספרים זה מה שעושה אותך עם הארץ.
מה זה שימוש?
מה זה? מה זה שימוש? האם להביא תה לרב זה שימוש תלמידי חכמים?
להסיע אותו ממקום למקום?
להסיע אותו ממקום למקום, האם זה שימוש תלמידי חכמים? גם? גם. אבל זה לא העיקר. העיקר אומר רש"י, לימוד הסברות. כן, הגמרא אומרת, גדול שימושה של תורה יותר מלימודה. כן, יותר גדול לשמש את התורה מאשר ללמוד את התורה. אז רש"י אומר, מה זה לשמש? ללמוד את הסברות אצל הרב.
כן? מה שיעורים?
כן, זה הכוונה, לשמוע שיעורים. זה נקרא שימוש. זאת אומרת, אצל הרב אתה לומד איך מסתכלים על זה. לא? זה נקרא עיקר שימוש. עכשיו, אתה מביא קוסטל לרב ואתה מסיע אותו, זה חלק מן העניין, כי אז אתה מתוודע גם לעולם הסברות של הרב, שלא נמצא בשעת הלימוד, אלא שנמצא בחיים בכלל. לא? לכן, יש ערך, איך אומר הרמב״ם, צריך לשבת אצל החכמים. לשבת אצלם, הוא לא אומר צריך ללמוד אצלם, הוא צריך לשבת אצלם. כן? ואז הרבנים מסכנים, כי אז יש קבוצת נודניקים מסביב. אבל זה אשמתם, למה הם בחרו בזה?
מתי הבן אדם נהפך לרב שהוא רק מוסר מה שהוא כיוון?
מתי אדם הוא רב? כשרבו סומך אותו.
זאת אומרת, שהוא גם מוסר מה שהוא כיוון מהרב.
לא, זה תלמיד, מה שאתה אמרת זה תלמיד.
כן.
תלמיד מוסר את דברי רבו.
תלמיד מוסר את דברי
רבו. זה ההגדרה של התלמיד. התלמיד למד אצל הרב שלו, ואז הוא יכול למסור את מה שרבו אמר. זה עוד לא עושה אותו רב.
ומתי הוא הפך לרב?
כשהרב שלו סומך אותו.
בזמננו, איך אומרים, איך עושים את זה?
כשהרב באיזשהו שלב אומר לו, זה בסדר, אתה יכול להמשיך. כן? תראה, כן, בדיוק, באיזשהו מידה, באיזשהו מקום, כן, אפשר לומר. זה אף פעם לא נאמר בצורה מפורשת, כן? אז זה מובן כזה. לפעמים גם מפורש. כן, איפה אנחנו? כן, אז לגבי התפילין, כן, רציתי להסביר שהתפילין, אנחנו מניחים אותם בגלל שכך אמר משה, מפי הגבורה. יוצא לפי זה שהדאורייתא והדרבנן לא נקבע לפי אם זה כתוב בתורה או לא כתוב בתורה. אלא האם זה מפי הגבורה או לא מפי הגבורה. כלומר, יש דברים שאינם כתובים והם דאורייתא, ויש דברים שכתובים והם דרבנן. כמו מה? דברים? דברים שכתובים והם דרבנן? למשל, קריאת התורה בשבת. זו תקנה שמשה תיקן והיא כתובה בתורה. לא.
לא הבנתי, אני
לא יודעת שמה שכתוב בתורה זה דאורייתא. נכון, ומה שכתוב, ככה הבנת עד עכשיו. עד עכשיו הבנת. אם זה כתוב זה דאורייתא, אם זה לא כתוב זה דרבנן. אלא אם זה מפי השם, אז זה מדאורייתא. אם זה מפי משה, זה דרבנן. דברים שהם לא כתובים והם דאורייתא. למשל, איסור ביתו. ביתו.
ביתו?
כן. הבת שלו. אדם אסור בביתו, נכון? עריות. לא כתוב בתורה. וסוקלים על זה. זה אנחנו יודעים שזה ככה. כך אומר הרמב״ם. הרמב״ם מונה את זה בתרי"ג מצוות למרות שזה לא כתוב. כן? מה אתה אומר?
אתה אמרת לפני זה שיש תורה שבכתב, שזה נכתב על ידי משה מפי השם, תורה בפס, זה נאמר על ידי משה מפי השם.
נכון.
אז איפה מקום שמשה הגיד משהו שלא מפי השם?
התקנה של משה. התקנה של משה זה דרבנן. למשל, משה תיקן לישראל שיקראו בתורה. כן? לא, למשל, שיתעסקו בהלכות חג בחג. נכון? הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג. איפה זה כתוב בתורה, הדבר הזה, שמשה תיקן את הדבר הזה? שנאמר, וידבר משה את מועדי השם את בני ישראל. נכון? כתוב, וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. אז חזל הסבירו, מה זה הפסוק הזה, וידבר משה את מועדי השם? שמשה תיקן להם לישראל שיהיו עוסקים בהלכות פסח בפסח, הלכות חג בחג וכו'.
איפה
חזל יודעים
מה זה תקנה ומה זה...
לא, אז קודם כל אני רוצה להבין מה אומרת הגמרא. תיקן משה לישראל, זאת אומרת זה דרבנן. זה תקנה של משה.
זה חזל עצמם כותבים.
לא משנה, אבל הם אומרים שזה כתוב בפסוק. הם אומרים לך שעל זה הפסוק מדבר.
זה שאנחנו לא יכולים להתבקח גם ככה.
למה לא יכולים להתבקח?
אי אפשר
להתבקח. אפשר להתבקח עם מי שרוצים.
חזל
שבגמרא
אתה אומר
מה שרים. אני רוצה להבין אותם, כדי להבין אותם, לא חייב להתווכח.
בסדר, כדי להבין, אתה יכול לחקור, אתה לא יכול להגיד הוא טועה.
נוער ככה, רבי עקיבא אמר על רבן יוחנן בן זכאי, שהיה הרב של רבו, הוא אמר עליו, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. נכון? הוא אמר שהוא עשה טעות, בקיצור. נכון? עכשיו, תגיד לי, רבי עקיבא, זה תנא מול תנא, עוד איך שהוא. אבל הגמרא אומרת, אמר רבי עקיבא, ואיתי מה רב יוסף. רב יוסף אחד מהמוראים, בדור הרביעי.
אמר זה בשם רבי עקיבא.
לא, ואיתי מה. הוא אומר את זה על רבן יוחנן בן זכאי, שחי 7 דורות לפניו, לא, יותר מזה, 8 דורות לפניו, והוא יורד עליו. עכשיו, טוב, זה מקרה יוצא דופן. אבל רב יוסף התבונן היטב, והגיע למסקנה שזאת הייתה טעות, מה אפשר לעשות? עכשיו, זה לא שרב יוסף הוא במדרגה של רבן יוחנן בן זכאי, אין מה להשוות. אבל זה לא בגלל שהוא לא במדרגה שלו, שהוא לא יכול להתווכח איתו.
אז אולי עוד איך שהוא בא, באזור התנאים והנוראים, אולי זה שייך. ואנחנו עוד אמרנו, לעוד דורות אחר כך, אתה לא להתווכח, תקבל לך את אותו תורה, את אותו סברה שיש להם.
מצליחה להיות ענבה. מה שלא מצליחה להיות ענבה, זה אני מסכים לך. מצליחה להיות ענבה. אבל לא בגלל זה האדם יוותר על שכלו. איך כותב רבי שמואל בן חופני גאון? גם מי זה רבי שמואל בן חופני גאון? היה ראש ישיבת סורה. והוא היה החותן של רבנו היי גאון. ראש ישיבת פומבדיטה. זה כלי, נכון? כן, רבנו שמואל בן חופני גאון. מי יכול להשתוות עם רבנו שמואל בן חופני? היחיד שמי זה ידבר נגדו זה החתן שלו, רבנו היי. כן? ורבנו שמואל בן חופני אמר, לא נקבל אמיתת דבר שבאו ראיות בביטולו, רק משום שאמרו אחד הקדמונים. הבנת את הביטוי? בסדר? לא משנה מי אמר. אם הוא הוכח שזה לא נכון, זה לא נכון.
אם זה הוכח.
אם הוכח. אתה
לא באמת תוכל לדעת מה אמר.
למשל, אם אתה רואה שאחד מגדולי האומה חשב שהארץ ישרה ולא כדורית, אז אתה צריך בשביל זה לחשוב שהארץ ישרה? ואני אגלה לך סוד. יש מגדולי האומה שחשבו שהארץ ישרה. שטוחה. כן. עכשיו, כן. מה אתה רואה?
אני אמרתי איך חזר קוראים שזה לפי השם,
זה תקנה. איך הוא משה? זה מסורת. מסורת, אנחנו יודעים. כשמשה אמר את זה, הוא אמר שזה השם אמר לו. כשמשה תיקן ליחוד חג בך, הוא לא אמר שהשם אמר לו. הוא אפילו אמר, זה תקנה שלי. בסדר? כלומר, יש כל מיני דברים, כן, שיכולים להיות כתובים. אבל הם דרבנן, יש דברים שהם לא כתובים והם דאורייתא. בסדר? יש עוד על זה. אגב, שאלה קטנה. רשב"א מניח תפילין, זה נכון. אבל איזה תפילין הוא מניח? של רש"י או של רבנו תם?
של רבנו
תם. מה פתאום? איפה שמענו שמניחים שני תפילין?
איפה שמענו? רואים, לא שמענו.
זה נכון. זה רואים זה כן. אבל השאלה אם שמענו, זה לא ברור בכלל. רש"י ברור שהניח תפילין של רש"י, נכון? רבנו תם, מן הסתם הניח רק תפילין של רבנו תם. כי רבנו תם סובר שרש"י לא צודק. עכשיו, רשב"ם מי הוא? הוא נכד של רש"י והאח של רבנו תם. הוא האח הגדול של רבנו תם, נכון? הוא האח הבכור. כן?
מי האח הבכור?
כן, עכשיו יש פה בעיה. נגיד שעוד איך שהוא נצליח לפתור מה הניח רשב"ם, אבל מה הניחה האימא שלהם? האימא שלהם, זאת הייתה הבת של רש"י, נכון? יוחבד.
היא הולכת תפילין בכלל, אישה.
הבנות של רש"י הניחו תפילין, אדוני. הבנות של רש"י הניחו תפילין. ואז נשאלת השאלה, מה הם הניחו? האם היא הניחה כמו אבא שלה או כמו הבן שלה? גאודה, ואתה אומר, מצד שני, יש לה רבינו, ומעשה, וכיבוד הסבא. בכל זאת רבינו אותם חולק על רש"י.
טוב.
אז הם אומרים שכל המשפחה יש לה בעיות עם תפילין. כל המשפחה. לא, רשב"ם יש בעיה, הוא אומר שזה לא כתוב בתורה. רבינו אותם חולק על רש"י, אמא שלו מניחה תפילין. קיצור, בלי סוף כל הסיפור הזה. כן? יש אפילו אגדה, מספרים שכשרבינו אותם היה ילד קטן, הוא היה על הברכיים של רש"י והוריד לו את התפילין. טוב, לא יודע אם זה נכון, סתם אגדות, שעה שעות.
רגע, רגע.
כן.
אבל איך הבנות שלו הניחו תפילין? והיה לך לא הולך
להיות. על היד ועל הראש.
כן.
שאלת איך הם הניחו תפילין? אני מחר
עליי. כתוב לך, לא לך.
מי אמר שהם חייבות?
בדיוק.
הם לא חייבות, זה אסור.
לא
אסור?
בלי ברכה כאילו.
עם ברכה או בלי ברכה זה גם שאלה גדולה. יש מחלוקת בין רש"י לרבנו תם. זה עוד שאלה. האם אישה שמקיימת מצווה שהיא לא חייבת בה, מברכת או לא מברכת?
היא לא ציוונו.
כן, אז זה דת רש"י, כיוון שלא ציוונו. היא לא יכולה להגיד בציוונו. רבנו תם אומר, ציוונו זה לכלל ישראל. אז גם היא חלק מכלל ישראל, היא יכולה לברך בציוונו.
אז רש"י ברכה
בגלל רבנו תם. עוד יותר מסובך, נכון? אבל אם ניחה... ברכה בשביל רבינו תם, רבינו תם אומר שזה בכלל לא תפילין. כיוון שהוא חולק על הסדר של הפרשיות. השתבחנו. כן? כתוב גם על מיכל בת שאול. גם מיכל בת שאול הייתה מניחת תפילין. כך זה לא גמר. כן.
מה
מישהו
מניח שרשי
הוא
בכלל יותר. נכון. כן, עכשיו יש פה בעיה. לפי רוב הפוסקים, יש הורים שלו. יש בעיה אחרת. למה בעצם הבנו שרשי הניחו תפילים? למה הם הניחו תפילים? מפני שהם היו מופלגות בחסידות. הם מופלגות בחסידות. היו צדיקות, חבל על הזמן. אבל היום, אם אישה מניחה תפילין מסיבות פמיניסטיות, אז זה סתם שטויות. צריך לאסור את זה על אנשים. אם אישה רוצה להניח תפילין בגלל שיש לה חשק של דבקות האלוהית עליונה. כי פמיניזם זה רע. אם אישה יש לה חשק של דבקות עליונה בשם, אז היא יכולה בסתר, בתוך הבית, כשאף אחד לא רואה, להניח תפילין. אבל אם היא עושה מזה הפגנה, אז היא משתמשת במצווה בשביל לקדם את התסכולים שלה. כן? יש לה תסכולים אמריקאים, מדוע אנחנו לא יכולות גם כן. אז זה בבקשה, זה אנחנו אוסרים. בסדר?
האמת היא שהן יכולות להשתמש בבורא של רבנו תם כדי לקדם את להראות שהבורא של רבנו תם והבורא של רשי.
אם אישה רוצה לברך על מצווה שהיא לא חייבת, בבקשה, אין בעיה. רבנו תם אומר.
אז היא יכולה לברך?
לא יודע, היא מברכת. כן, תימניות לא. כי הרמב״ם אומר שלא תברך. זה את הרמב״ם שלא תברך. אבל שאר הפוסקים, פוסקים כרבים אותם, לא כרשי. טוב, אז זה לגבי הנחת תפילין. עכשיו, שאלה קטנה, מה הקשר בין הנחת התפילין לבין יציאת מצרים? הרי קודם אומרים, הוציא אחר השם ממצרים. בגלל שהעברנו אותה כמה פעמים, אני חושב, נכון? שזה תכשיט מצרי, נכון? הנחה שהפרעונים היו שמים על הראש. מה?
הנחה של
נשר. טוב, יש באמת במסכת המתים של תותנח אמון, הפרעו המפורסם, שמצאו את הקבר שלו עם כל הזהב. אז רואים שבמסכה שלו יש מעל הראש, יש לו גם נשר וגם נחש. וזה לפי הקבלה באמת מתאים לרבנו תם ורשי. כי לפי הקבלה שניהם אמת ושניהם יש להם מקום וכו'. והאמת היא זה מובן, כתוב בגמרא, יש מקום בראש לשני תפילין. כך אומרת הגמרא. כן, יש מקום בראש לשני תפילין.
לפני המחלוקת.
נכון, לפני המחלוקת. אז רואים שלפי הגמרא, יש כבר היה אז איזה מקום לרעיון הזה של הנחת שני זוגות תפילין. מעניין מעניין לגבי התפילין שמצאו מימי בית שני. מצאו את התפילין של חיילי בכוכבה. מצאו את התפילין שלהם. לפי הסדר של רבנו תם. כן? מה שמוכיח שהמחלוקת הזאת היא מחלוקת קדומה. זה לא שפתאום יום אחד רבנו תם, כל עם ישראל הניח של רשי, יום אחד רבנו תם מתעורר, אומר, לא נראה לי, נראה לי שצריך לעשות הפוך. אלא כנראה ששני התפילין היו קיימות. וכל השאלה הייתה, מה עיקר הדין ומה מידת חסידות? זה הכוון. האמת היא שהנחת תפילין הייתה מזולזלת בימי קדם, ורק בתקופת הראשונים התחילו להתייחס לזה יותר ברצינות. כן, יש לנו כמה ראיות היסטוריות לדבר הזה. הגמרא אומרת למה זה ככה? בגלל שלא מסרו את הנפש על הנחת התפילין. כשהיו גזרות על הנחת תפילין, אז היהודים היו מסתירים את התפילין או לא היו מניחים תפילין. ולכן המצווה הזאת נשארה רפויה בידינו. לעומת זה ברית מילה, שאנשים מסרו את הנפש כדי לקיים אותה, אז עד היום הזה נשארה חזקה באומה. טוב, עד כאן להיום.